טוב. אז אני אגיד ככה, תראו, באמת כשלומדים מהר"ל, לא צריך לקחת כמה שורות וללמד. פרק ב' הוא ארוך, הוא מובנה. אז זה קצת לא יפה שאני עושה את זה, אבל אני רוצה להתמקד רק בעניין אחד שכתוב בפרק הזה. זה כל הדברים שהמהר"ל אומר בכל הספרים שלו הם חשובים. ובנצח ישראל, ארבעת הפרקים הראשונים הם מאוד מאוד משמעותיים. תקשיבו היטב בשיעור, זה שווה, זה חשוב. אני לקחתי חתיכה קטנה, אל תגלו לאף אחד, אבל זה באמת כדי שככה ניכנס כראוי אל תוך השגרה. אז אני מתחילה במקור הראשון. שוב, זה באמצע משהו, בסדר? אני אסביר בעזרת השם, אל תיבהלו, אבל זה באמצע עניין. את העניין בכללותו תלמדו כסדר בעזרת השם עם הרב דוד. אז המהר"ל אומר כך, בסדר? ועוד יש לך לדעת ולהבין כי הדבר שהוא שלם הוא מסולק מן החיסרון. אבל הדבר שאינו בשלמות, הנה יש בו חיסרון מצד מה? וזה מפני שאין לו אותה מעלה בשלמות הגמורה ונחשב חסר. ואחר חיסרון יימשך ההיעדר והחיסרון לגמרי. אני אעצור רגע פה. שוב אני מבקשת סליחה שזה קטוע, בסדר? אבל בכל זאת, המהר"ל עושה פה איזושהי הבחנה בין הברואים. בסדר, אנחנו גם נראה שזה קצת מתחבר לנו לפרשת בראשית. יש כל מיני סוגים של ברואים בעולם. יש ברואים בעולם שאומר המהר"ל, לא לי בעל, יש כן, יש פה הרבה רעשים. תקשיבו, חברון זה מקום מרתק. תעזבו. זה מרתק? אני לא יודעת אם אמרתי לכם שבצוק איתן, פעם אחת בצוק איתן ירו לפה משהו, וזה נפל על איזה בית באבו סננה, כן? אז הם הבינו שלא משתלם להם. כן, זה פשוט אחים שלהם. לא יודעים אם הם חסים על אחים שלהם, או סתם לא בא להם להסתבך איתם. אבל זה היה הפעם היחידה שהם עשו, וזה נראה לי גם היה בטעות. אבל גם אל קיצר, יש פה המון רעשים, פה יש בסיס.
זה לא פשוט מה, זה חקי. כן,
כן, אז זה ככה זה פה, זה מקום מעניין. אז מה אומר המהר"ל? המהר"ל אומר שיש כמה סוגים של נבראים. יש נבראים שהם יכולים להגיע לשלמות. איזה נבראים יכולים להגיע לשלמות? חיטה, בסדר? אני סתם אומרת דוגמאות שעולות לי כרגע. חיטה יכולה, אפשר להצליח, להצמיח חיטה שהיא כולה מושלמת, גמורה, גרעינים מאוד מאוד שופעים. הכל נראה מאוד מאוד יפה. יכול להיות גם בעל חיים, בסדר? יכול להיות שיהיה איזשהו חתול שהוא יהיה שלם גם במראה וגם ביכולות. יש ברואים שהם שלמים. ברואים שהם יכולים להגיע לשלמות, זה שלמות שהיא מאוד נמוכה, היא מאוד קטנה, היא מאוד מצומצמת. זה לא קשור לחיים שלנו. דרך אגב, יש אנשים שחיים כמו חתולים, כן? הם קמים בבוקר, הם אוכלים, הם רצים לעבודה, הם מרוויחים הרבה כסף, הם דואגים לכל ההנאות שלהם ולטובות שלהם, אבל מעבר לזה שום דבר, מעבר לזה שהכל נעים וטעים, הם לא עסוקים בכלום. אומר המהר"ל, יש ברואים אחרים. יש ברואים אחרים שהם לא מצליחים להגיע לשלמות. למה הם לא מצליחים להגיע לשלמות? מכיוון שאין אפשרות להגיע לשלמות. זה השלמות היא אינסופית. ולכן אי אפשר להגיע. ומכיוון שלא מצליחים להגיע לשלמות, נפגשים בחיים עם חסרונות. שמעתם על זה פעם? אם לא שמעתם, אני יכולה לספר לכם הרבה מאוד על חסרונות. והבעיה שכשאדם פוגש בחיסרון, ועוד פעם הוא פוגש בעוד חיסרון, ועוד פעם הוא פוגש בעוד חיסרון, אומר המהר"ל, אחר חיסרון יימשך ההיעדר והחיסרון לגמרי. מה הכוונה? אם אני פוגשת עוד פעם בחיסרון שלי ועוד פעם ועוד פעם, בסוף מה זה יוצר אצלי? זה יוצר אצלי תחושה שלעולם אני לא אצליח. והחיסרון שנובע מתוך החיסרון הוא הרבה הרבה יותר מסוכן והרבה יותר קשה והרבה יותר כואב והרבה יותר מורכב, כי החיסרון שנובע מהחיסרון הוא בעצם אומר לי, במילים, בשקט הוא אומר את זה, את לעולם לא תצליחי, חבל על המאמץ, אל תנסי ואל תתאמצי, כי ממילא את לא מצליחה. אז יש קודם כל את החיסרון, בסדר, לכולנו יש חסרונות, לכולנו יש מורכבויות, לכולנו יש בעיות, כולנו לא מושלמות, אל תעלבו, אני ביחד איתכם. אני יותר זקנה ממכם, אני יודעת זה הרבה יותר טוב מכולכם. והתחושות שבאות אחר כך, ההרגשה הקשה שבאה אחר כך, אומר המהר"ל, זה הרבה הרבה יותר מסובך, זה הרבה יותר קשה, זה הרבה יותר כואב, כי זה מה שבסופו של דבר גורם לי להרגיש שלעולם אני לא אצליח, שאף פעם זה לא ישתנה, שאין לי למה לתרוח ולמה לעמול ולמה להתאמץ, ובשביל מה צריך לעשות כל זה, כי ממילא בסוף אני אמצא את עצמי באיזשהו בור, כל אחד והבורות שלו, כל אחד והקשיים שלו. עכשיו, איפה זה מתחיל? אז אני עוצרת רגע, אני עוזבת רגע את המהר"ל, אנחנו נחזור למהר"ל, ואני רוצה שנראה קצת פסקאות מתוך דברים של הרב. הפסקה הראשונה שנראה, זו פסקה מאוד מפורסמת, אני חושבת, שמביאים אותה בכל מיני פעמים, אבל אני רוצה, גם מי שמכירה אותה, אני חושבת שזה חשוב, קודם כל להתחברה לי שוב לפרשת בראשית, כי הרב מזכיר פה הרבה דברים מבריאת העולם. זה הבסיס למה זה קורה. מה זה החסרונות האלה? מה זה אומר? ובסוף גם אנחנו רוצות לשאול את עצמנו איך נתמודד עם זה, מה נעשה, מה אני אמורה לעשות עם זה? בסוף זה הולך איתי, בכל מקום זה הולך איתי, וזה פוגש אותי כל הזמן, בסדר? אז הרב מתחיל במילים, ואני בתוך הגולה. מה זה גולה? גולה זה שאני לא נמצאת במקום, אני מרגישה שאני לא נמצאת במקום שלי. אני לא נמצאת איפה שאני צריכה להיות. מקום זה לא רק מקום פיזי. מקום זה גם שייך למהות שלי. אני לא מחוברת למהות שלי. משהו זר, משהו נוכרי, משהו אחר. אז מה זה הגולה? אומר הרב, ואני הפנימי העצמי של היחיד ושל הציבור אינו מתגלה בתוכיותו רק לפי ערך הקדושה והטהרה שלו, לפי ערך הגבורה העליונה הספוגה מהאורה התאורה של זיו מעלה שהיא מתלהבת בקרבו. אז הזכרנו את זה קצת לפני החגים, אולי הרבה, שבפנים, בפנים, בפנים, כולנו, כולנו, כולנו טהרה, כולנו נקיות, כולנו מחוברים לאלוקים, זה בפנים, 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 בנקודה הכי 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 פנימית. ושוב ראינו את זה בפרשת שבוע, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, זה חלק אלוקה ממעל, באדם יש חלק אלוקה ממעל. אני לא רוצה להגיד את זה במילים נמוכות, אז אל תכתבו את זה, אבל כביכול בכל אחד מאיתנו יש, אל תכתבו את זה, לא, זה לא יפה להגיד את זה, אבל רק בשביל שנבין מה, בכאילו נבין, בסדר? כאילו יש בכל אחד חתיכה מריבונו שלם, כאילו ריבונו שלם לקח חתיכה ממנו ואמר, אני מכניס את זה בתוכך. זה קודם כל, זה אני הכי הכי פנימי, הכי אמיתי, הכי מתגעגע, הכי משתוקק, הכי חי. וכל מילים שאני אגיד זה קטן לעומת מה שזה. אז זה מי שאני באמת. אז איך זה יכול להיות שזה מי שאני באמת ואני בגולה? כאילו זה אמת כל כך גדולה, אמת כל כך חזקה, אמת כל כך משמעותית, אמת כל כך רוחנית, ששום משהו גשמי לא יכול לפגוע בה. אז איך זה יכול להיות שאני בגולה? איך זה יכול להיות שאני לא חיה, פשוט קמה בבוקר וחיה את זה, וזורמת את זה, ונושמת את זה, והולכת את זה, והכל מחובר. אז זה מתחיל בספר בראשית. זה מתחיל בתחילת חמישה חומשי תורה. אומר הרב, חטאנו עם אבותינו חטא האדם הראשון, שנתנקר לעצמיותו, שפנה לדעתו של נחש ואיבד את עצמו, לא ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת אייקה, מפני שלא ידע נפשו, מפני שהעניות האמיתית נעבדה ממנו. כן, אז אנחנו לא מבינים בדיוק את הפשט של מה שהתורה מספרת על כל מעשה בראשית, ומה שהתורה מספרת בדיוק על כל מה שהתרחש בגן עדן, כי יש לנו יכולת מוגבלת להבין את זה עד הסוף. אבל הנחש הזה, אנחנו מכירות את הנחש. אנחנו מכירות את הנחש, כי הוא כל הזמן מסתובב בינינו ומנסה להיכנס. כי הנחש כל הזמן מנסה לעשות הפרדה, ניתוק ביני לבין אלוקים. וזה מה שהוא מנסה לעשות גם בגן עדן. וכשהנחש נכנס לגן עדן, הוא מחפש איפה הוא ימצא את המקום שאפשר לגרום לאדם לא להקשיב לקול האלוקי. אם אני אקשיב לנשמה שלי, באמת, אני אקשיב לקול האלוקי, אבל זה מרוחק מרוחק. אז מתחילת המציאות בעצם יש פה איזשהו ריחוק. כשהיינו בגן עדן, מה כתוב שצריך לעשות בגן עדן? בגן עדן יש ציווי אחד, לעובדה ולשומרה. זה מה שאדם צריך לעשות. מה זה לעובדה ולשומרה? אולי דיברנו על זה קצת. לעובדה ולשומרה זה לחיות, לא היו מצוות בגן עדן. תהיה מי שאתה, תחיה בתוך הגן הזה. ובגן עדן את הכל, את כל הפירות אפשר לאכול. חוץ מעץ אחד, תראות את הנחש. איך הוא מצליח? הרי יש שם הכל, הכל, הכל. מה הבעיה? תאכלו, מה אתם צריכים את עץ הדעת טובה? מה אתם צריכים את זה? זה סיפור עלינו. איך עוד פעם אני נופלת? אבל אני יודעת שאני לא צריכה להתקרב לשם, אני יודעת את זה. איך זה קורה כל פעם מחדש? איך כל פעם הולכים לעץ הדעת טובה? יש הכל, 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 בכל, מכל, כל. איך אני נופלת? איך זה קורה? אז קודם כל יש בעולם הזה נחש. כן, דיברנו על זה קצת גם לפני, אנחנו גם נדבר על זה הרבה בעזרת השם. יש יצר הרע, כן? יש נחש, יש יצר הרע. ומה שהוא עושה, זה מה שאומר המהר"ל. הוא מנסה לדחוף אותי למקומות שאני לא אקשיב לנשמה. שהשאלה הזאת, כן, השאלה היקה, זה גם, ראיתי במדרשים של חז"ל על ה... על השאלה הזאת של ריבונו של עולם, היקה זה איפה אתה? כן, מה קרה? איפה אתה? זה הלכת לאיבוד, אתה בגולה. אתה בגולה, אתה לא במקום שלך. אבל חז"ל אומרים שהיקה זה אותיות איכה. איכה, כמו שאנחנו אומרים במגילת איכה, מה זה איכה? איכה זה איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שנפלתי? איך זה יכול להיות שהתבלבלתי כל כך? איך זה יכול להיות שהלכתי לאיבוד? איך זה יכול להיות שיצאתי לגולה? איך? אז זאת שאלה שהתחילה, זו שאלה שאני שואלת את עצמי כל הזמן מחדש. והנחש מנסה, הנחש אף פעם לא יוצא לחופש. הוא כל הזמן מחפש, מחפש, מחפש. איפה אפשר להפיל אותי? אותי אפשר להפיל בחולשות שלי, אותך אפשר להפיל בחולשות שלך, הוא מוכשר, חבל על הזמן. אז זה מתחיל שם, זה מתחיל בסיפור הראשון. כמה זמן אדם הראשון היה בגן עדן? כמה זמן? פחות. פחות מיום. יש תיאור בחזל של המדרש. איך ריבונו של עולם יוצר אותו ולאט לאט, כן, ומכניס אותו לגן עדן ואומר לו לא עובר יום וכבר גורשנו מגן עדן. בסדר, זה הסיפור של העולם. אל תדאגו, אנחנו בדיוק, בדיוק, בדיוק הכי קרובות לפתח גן עדן, אתם יודעות. זה לא סתם שמערת המכפלה זה פתח גן עדן, זה באמת שם. אז אנחנו לא יכולות לראות את פתח גן עדן, אנחנו יכולות להיות קרובות לזה, ללמוד על זה, לברר את זה, להבין את זה. אז התוכנית האלוקית היא שיש גן עדן, אבל אנחנו גורשנו מגן עדן, בשביל מה? בשביל שנחזור לגן עדן. מתי נחזור לגן עדן? נחזור לגן עדן לא בתור מתנה. כשאדם הראשון מגיע לגן עדן זה מתנה. הוא עוד לא עשה כלום בשביל זה, לא עבד בשביל זה, לא שילם בשביל זה, לא הזיע בשביל זה, כלום פשוט במתנה שמה אותו בגן עדן. אומר ריבונו של עולם, אתם רוצים גן עדן? גם אני רוצה גן עדן. תעשו את זה בעצמכם. אני בוטח בכם שאתם תעברו שנים ארוכות, ארוכות, ארוכות של היסטוריה של כל האנושות. והאנושות תעבור ברורים ומלחמות וקרבות ועמים יקומו ועמים ייפלו. ויהיו שערות ויהיו מאמורות ויהיו מה לא יהיה בעולם. עד שהאדם יגיד אני רוצה לבחור בטוב. אין דבר אחר לבחור בו חוץ מהטוב. וכשאת רואה שיש איזו רשעה גדולה. רשעה זה לא חייב להיות אנשים, בסדר? רשעה זה יכולה להיות גם השקפה רעה, תרבות רעה. לא משנה, זה יכול להיות גם אנשים רעים. כשאת רואה שרשעה גדולה. מנסה להשתלט, אז תדעי שיש מלחמה על טוב מאוד 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 גדול, שהאנושות חייבת שהטוב הזה ינצח. אז אנחנו בדרך לגן עדן, בסדר, העולם הזה הוא בדרך לגן עדן, אבל אנחנו נחזור לגן עדן, אנחנו נעשה את זה. אנחנו נחזיר את העולם לגן עדן. אתם מאמינות? מאמינות? זה יהיה גם בית המקדש. גן עדן זה ביטוי לזה שבאמת זה יהיה, זה החיים מול אלוקים, זה היה הכי טבעי, זה היה החיבור פשוט, זורם, חי, קיים. אבל אנחנו לא רוצים מתנות בעולם הזה, אנחנו רוצים לעשות את זה בעצמנו, ואלוקים אומר לך, אני בוטח בך שאת יכולה. שאת יכולה לשנות עולם, שאת חלק מסיפור היסטורי ארוך, ארוך, ארוך של אומה שמשנה את כל המציאות, שהופכת את כל הרע לטוב. שאת כל החשכות היא תהפוך לאורות. אתם יודעות שכתוב שבשמיים יש שבעה ריקים, אני לא יודעת מה זה. וברקיע השביעי יש ישיבה, בית מדרש. וזה בית המדרש של המשיח, ככה כתוב. לא הייתי שם אף פעם. אבל מספרים, ככה חז"ל אומרים, שמי שרוצה, כתוב בפתח של הישיבה של המשיח, מי יכול להיכנס לישיבה של המשיח? מי שיודע להפוך חושך לאור ורע לטוב ומר למתוק. רק מי שיודע לעשות את זה. זה המשימה שלנו. להפוך מר למתוק וחושך לאור ורע לטוב. זה משימה מאוד מאוד קשה. זה מתחיל ביקע. עכשיו היקע הזה ריבונו של עולם שואל אותי כל פעם כשהנחש מצליח להפיל אותי. גם אני צריכה לשאול את עצמי את זה. אז זה מתחיל שם. אבל הרב אומר, זה לא נשאר שם. אחר כך, בחטא, ההשתחוואה לאל זר חטא ישראל. זנה אחרי אלוהי נחר, את עניותו העצמית עזב. זנח ישראל טוב. אז הנפילה הראשונה שהרב מזכיר זה בגן עדן. הנפילה השנייה, איפה זה היה הפעם הראשונה שנפלנו בעבודה זרה? חטא הרגל. ברגעי השיא שלנו, כן? על מתן תורה, עוד נלמד בעזרת השם על מתן תורה. במתן תורה יכולנו לחזור לגן עדן. שמענו דיבור אלוקי, אני לא יודעת מה זה. אבל שתי דיברות ראשונות ריבונו של עולם אומר לעם ישראל, וכולם שומעים. ופורחת נשמתם. כי אני לא יודעת מה זה לשמוע דיבור אלוקי. ואז אנחנו שוב נופלים, שוב אנחנו מתבלבלים ושוכחים את עצמנו. וזה לא נגמר שם, נכון? שנים ארוכות אנחנו נופלים בעבודה זרה. למה נפלנו בעבודה זרה? למה נפלנו כל כך? על כל זה יענה המהר"ל בעזרת השם גם בפרק ב' בנצח ישראל וגם בפרק ג' בנצח ישראל. אז תקשיבו טוב, אני לא אדבר על זה עכשיו. אבל שוב, זה חלק מהסיפור שלנו. הסיפור שלנו הוא סיפור ארוך, הוא סיפור מלא ברורים. הוא סיפור שאנחנו נפגשים בנפילות, שהנפילות האלה מצריכות אותנו לברר כל הזמן ברורים קשים ומורכבים. שוב, כדי להבין כמה הטוב הוא הכרחי, ואי אפשר בלי הטוב, אי אפשר, לא יהיה. לא ייבשע העולם, יהיה לנו המון כסף, ונהיה נורא נורא מוצלחים במדע וברפואה ובטכנולוגיה. לא יהיה, לא יהיה. אם לא נלחם על האור והטוב והמתיקות, אז לא יהיה. אין. ושוב הרב חוזר למעשה בראשית, ולכן זה ממש התחבר לי לימים האלה. הרב ידבר פה על עוד מורכבויות שיש לנו בחיים שלנו. חטאה הארץ, הכחישה את עצמיותה. צמצמה את חילה, הלכה אחרי מגמות ותכליתות, לא נתנה את כל חילה הכמוס להיות טעם עץ כטעם פריו, נשאה עין מחוץ לה לחשוב על דבר גורלות וקריירות. אז ביום השלישי, מכירות? ביום השלישי של הבריאה, כשריבונו של עולם אומר לארץ, תדשי הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו, כתוב ותוצא הארץ עץ עושה פרי. במקום להוציא עץ פרי עושה פרי, היא מוציאה רק עץ עושה פרי. מה זה מבטא? הרב מדבר על זה שוב, זה חולשות שלנו, זה קטנויות שלנו, זה בעיות שלנו, מורכבויות שלנו. כש שריבונו של עולם יבקש מן הארץ להוציא עץ, פרי עושה פרי, הוא בעצם מבקש מן הארץ שטעם העץ יהיה כטעם הפרי. אנחנו לא יודעים בכלל מה זה. נכון? אכלתם פעם גזע של עץ? אני משערת שלא. וגם לא ענפים. למה? כי אין להם טעם. התוכנית האלוקית המקורית זה שטעם העץ יהיה כטעם הפרי. מה הכוונה שטעם העץ יהיה כטעם הפרי? העץ הוא רק הדרך להגיע אל הפרי. בלי הגזע והענפים לא יהיו לנו פירות. אנחנו רוצים את הפרי. אומר ריבונו של עולם, אני רוצה שגם הדרך תהיה לה טעם כמו למגמה, כמו ליעד, כמו לתכלית. הפרי זה התכלית, הפרי זה המהות, הפרי זה היעד, לשם אנחנו הולכים. אז התוכנית האלוקית היא שגם כשאת הולכת בדרך, זה התוכנית האלוקית, זה כשהעולם יהיה שלם. אז התוכנית האלוקית היא שגם כשאת הולכת בדרך, בוא ניתן את הדוגמה הכי אווילית, בסדר? הכי אווילית אבל. גם כשאת לומדת לפסיכומטרי, זה מה זה סבבה וכיף ונעים וטעים, סליחה לדוגמה האווילית, אבל זה מה שעלה לי במוח. מפתיע, נכון? למה חשבתי דווקא על פסיכומטרי? זה התוכנית האלוקית, אבל הארץ לא עושה את זה. הארץ מוציאה עץ עושה פרי, לגזע ולענפים אין טעם. למה? כי זה עולם הזה. בעולם הזה הרבה פעמים אין לנו כוח לדרך, לא רוצה את כל הדרך הארוכה, אני רוצה ישר להגיע. דיברנו על זה כשלמדנו על פסיעה גסה. לא רוצה להתאמץ ולא רוצה להזיע ולא רוצה לטפס. אני רוצה להגיע עכשיו ישר לאן צריך להגיע. בשביל מה כל הדרך? הרב קורא לזה שאדם מתעסק רק בגורלות וקריירות. הוא רוצה עכשיו כסף, כסף שאפשר יהיה לקנות עוד מכונית ועוד דירה ולנסוע לעוד טיול לחוץ לארץ ועוד כל מיני דברים כאלה. מי יש לו כוח בכלל לחשוב על הדרך, להשקיע בדרך? אומר הרב, זה גם חלק מהטעות שלנו בעולם הזה. צריך לדעת להסתכל בעין טובה על הדרך. צריך להבין שלכל דרך יש משמעות. לפעמים היא מישורית, ולפעמים היא דורשת ירידות עמוקות, ולפעמים היא דורשת טיפוס שאין לך כוח כבר לנשום מרוב שזה קשה. ולמה לחברה שלי שנמצאת לצידי, זה הולך בכזאת פשטות וקלות, והכל זורם, אני צריכה עוד פעם להתאמץ, ועוד פעם, וכואב, וקשה, וכבד, ובוכים, ומנגבים את הדמעות, קשה לנשום. ובכל זאת צריך לדעת שאם אני לא אעבור את הדרך הזאת, אז אני לא אגיע. אם אני אנסה לעשות כביש עוקף, בסוף אני אגלה שחזרתי לאותו מקום. אז בעולם הזה יש דרך. ובינתיים, טעם העץ הוא לא כטעם הפרי. בינתיים זה לא גן עדן. בינתיים יש... כשאת מגיעה אל היעד, כן, כשאת מקבלת 800 בפסיכומטרי, אז את יושבת לך על זרי דפנה. לא מקבלת 800 בפסיכומטרי, אל תדעי. את יושבת לך על זרי דפנה, והכל טוב, והכל כיף, והכל נפלא. לא. בעולם הזה יש דרך. וכל צעד שאני צריכה לעשות בדרך, יש לו משמעות. לפעמים זה קשה. לפעמים זה כואב, לפעמים זה מסובך, לפעמים זה מורכב, ארבע פעמים, אבל זה עולם הזה. והחטא הנוסף שמוזכר במעשה בראשית, זה החטא של הלבנה. כתרגה הירח איבדה סיבוב פנימיותה, שמחת חלקה, מכירות שמחת חלקה? חלמה על דבר הדרת מלאכים חיצונה. אז מה קורה ביום הרביעי? ביום הרביעי כתוב, בוא נראה מה כתוב, ויאמר אלוקים יהי מאורות ברקיע השמיים, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים. ואז מה קורה פתאום לשני המאורות הגדולים? מכירות את זה מהגן, נכון? ספרו לכם בגן. המאור הגדול לממשלת היום, והמאור הקטון לממשלת הלילה. זה לא סיפור לגן, בסדר, זה טוב שסיפרו לכם את זה בגן. אבל אומר הרב, החטא של הלבנה זה הרצון שלה להיות יותר מי. כן, מכירות את זה בעולם הזה? שכל דבר, כדי שהוא יהיה אטרקציה, אז עושים תחרות, חידונים, ויש פרסים, ויש קבוצות, מה, אי אפשר לעשות דברים בלי זה? ויש, לא זוכרת איך בדיוק קוראים לזה במשרד החינוך, פרויקט מצוינות. מה זה מצוינות? איך קובעים את המצוינות? איך קובעים את זה? לפי מה? אם אתה יותר מצוין מאחרים. ככה קובעים את זה, ככה זה הולך. מה עם הערך שלך בפני עצמך? מי אתה? בלי קשר לכל הסובבים אותך. העולם כל הזמן מנסה לבחון אותי מול אחרים. האם אני שווה מול אחרים? אני רצה יותר מהר, אני פותרת יותר מהר, אני מבינה יותר מהר, אני עשירה יותר, אני חכמה יותר. מה זה הדברים האלו בכלל? אז כשהלבנה מוקטנת, שוב, זה שיעור בשבילי. כל השיעורים מפרשת בראשית, זה שיעור לחיים שלי. כל החטאים האלה שמופיעים פה, זה הנפילות שלי, זה טעויות שלי, זה הבלבולים והטשטושים שלי. וכה הולך העולם וצולל באובדן העני של כל אחד, של הפרט ושל הכלל. אז זה סיפור מורכב, זה סיפור מסובך עולם הזה. מישהי עוד לא שמע שעולם הזה הוא מסובך. עולם הזה הוא מסובך. ואת צריכה לחשוב, האם את רוצה להתמקד בזה עולם הזה? ויש גם עולם שקוראים לו עולם הבא. יש שני סוגים של עולם הבא, אני רוצה לדבר רק על סוג אחד. יש עולם הבא שהוא עולם הנשמות, אני לא מדברת על זה עכשיו. בסדר, זה שאדם אחרי 120 עולה לשמיים, אני לא יודעת לספר לכם על זה שום דבר כי לא הייתי שם אף פעם. אני מדברת על עולם הבא אחר, בסדר? עולם שקוראים לו עולם הבא, אתם יודעות למה קוראים לו עולם הבא? כי הוא כל הזמן בא, כל הזמן אנחנו מביאים אותו, הוא בא כל הזמן. מה זה עולם הבא? שוב, זה לא עולם הנשמות, בסדר? זה לא העולם שאליו מגיעה הנשמה. זה העולם הזה שכל הזמן הולך, הוא משתכלל, הוא מתעדן, הוא מתעצל, מתעצל באלף לא בעין, ומשתכלל ומתרומם, ומתקדש ומתאר, והופך להיות עולם אחר. וזה העבודה שלנו בעולם הזה, להאמין שאפשר להפוך אותו לעולם הבא. איך? כל אחת תביא מה שהיא יכולה. כל אחת תוליך את העולם הזה לקראת העולם הבא, בדרך שלה, ביכולות שלה, בכוחות שלה, באפשרויות שלה. כל אחת יש לה את הסיפור שלה. אומר הרב, באים מחנכים מלומדים, מסתכלים בחיצוניות, מסיחים דעה גם הם מן העני, ומוסיפים תבן על המדורה, משקים את הצמאים בחומץ, מפתמים את המוחות והלבבות בכל מה שהוא חוץ מהם, ואני הולך ומשתכח, וכיוון שאין אני, אין הוא, וקל וחומר שאין אתה. אז אני לא חושבת שזה רק מחנכים מלומדים. הרבה פעמים זה כל העולם. מה העולם מבקש? העולם לא שואל את האדם מי אתה, מה מתאים לך, מה הנפש שלך חפצה, איזה תכונות יש לך, איזה כישרונות יש לך. תדאג לעצמך, תהיה רציונלי, אתה צריך לעשות בגרות, שיהיה לך ציון טוב, ואחר כך אתה צריך לעשות פסיכומטרי כדי שיהיה לך מקצוע שווה. ואם למקצוע הזה יש משכורת נמוכה, אל תתקרב בכלל, כי מה פתאום? ואחרי שאתה עושה פסיכומטריה, תשתדל להתקבל לאקדמיה לדברים הכי שווים. לשם דוחפים, דוחפים, ושם תצליחו, ושם תתקדמו. ואחר כך יהיה לכם כסף, ואז תוכלו לעשות מה שאתם רוצים. איפה אני אבל? איפה השמחה הפשוטה? איפה המפגש עם הדברים היותר עמוקים? איפה השאלות המהות של החיים? איפה זה נמצא? זה לא נמצא, זה נעלם. העולם כולו הולך לאיבוד. אמרתי לכם שבאירופה יולדים, אני לא יודעת להגיד לכם בדיוק כמה, אחד נקודה משהו ילד. אז מה קורה באירופה? מסתובבים ברחובות, אין כמעט נשים בהיריון, אין כמעט תינוקות, אישה שיוצאת לחופשת לידה מקבלת שנתיים חופשת לידה, למה? כי אין כמעט נשים שיוצאות לחופשת, סבבה, הלוואי עלינו, שנתיים חופשת לידה. נראה לי, אנשים לעולם לא יחזרו לעבודה בעם ישראל. אבל זה ככה. כלומר, העולם ממית את עצמו, כי הוא עסוק רק במה, אין אני, בכלל אין, אני זה לא אני, אני זה שוב, זה כל התחפושות, המסכות, ההנאות, היצרים, התאוות, הקריירה, הכסף. זה העולם, ולשם דוחפים, 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 ולפעמים גם צריך, כדי להצליח, אתם יודעות, כדי להצליח, אז צריך קצת לרמוס אחרים ולדרוס אחרים. היו לי כמה בנות שלמדו באוניברסיטה תואר ראשון בפסיכולוגיה, ולא המשיכו לתואר שני, למה? כי הן עדינות ורקות וטובות לב, ומתקבלים מתוך קבוצה ענקית, מתקבלים לתואר שני איזה 20 סטודנטים, שאם אתה לא יודע לדחוף עם האגרופים שלך ולהזיז ולהילחם ולדרוך על כמה אנשים, מי יסתכל עליך בכלל? אז הם למדו 3 שנים, ואחר כך לכו לחפש. מה הם יעשו עם זה? כלומר, איזה תואר שני אחר הם ילמדו? למה? סימן שאלה, יש לי קושיה. למה אדם שהולך ללמוד פסיכולוגיה, שכל עניינו זה להאזין לאחרים, ולהיות סבלן לאחרים, ועדין, ומכיל, ומקשיב, צריך להיות אדם שבדרך, לא יודעת בדיוק מה הוא עשה. לא כולם כאלה, בסדר? אבל זה מה שאני יודעת מבוגרות שהן בכלל לא קשורות זו לזו. כל אחת למדה בשנה אחרת לחלוטין. איך זה יכול להיות? הרי זה צריך להיות בדיוק הפוך. אדם שאמור להקשיב לצרותיהם של אנשים, לכאבים של אנשים, הוא צריך להיות כל כך מכיל, כל כך מקבל וכל כך מקשיב, כל כך רחום וחנון וענב וכל המון המון מידות טובות. איך זה קשור בדיוק? ומי שאין לו תואר שני לא יכול להיות פסיכולוג, אתם יודעות. אז מה נעשה? מה? אז זה בלבול. יש המון דברים, מצליחים בהמון דברים, אבל אין אני, אין אני. אני הלך לאיבוד. היקה. אומר הרב, רוח הפנו משיח השם, זהו גבורתו, הדר גודלו, איננו מבחוץ לנו. רוח הפנו הוא. את השם אלוקינו ודוד מלכינו נבקש. אל השם ואל טובו נפחד. את האני שלנו נבקש, את עצמנו נבקש ונמצא. הסר כל אלוהי נחר, הסר כל זר וממזר, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני השם. אז באמת כשנכנסים אל תוך השגרה של שנת המדרשה, ואל האפרוריות, וליום יום, קודם כל צריך להזכיר לעצמנו את החלומות הגדולים. כן, אנחנו רוצות להיות שייכות לישיבה של המשיח. כן, כן, אנחנו רוצות להפוך חושך לאור, ומר למתוק, ורע לטוב. אנחנו רוצות לעשות את זה. אני באמת רוצה למצוא את האני שלי. למצוא את האני שלי זה לא יהיה פשוט. כי אין רק מחנכים מלומדים שמסתכלים בחיצוניות. העולם יכול להסתכל עלייך ולעשות לך הרבה 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 פרצופים. והרבה הרבה סימני שאלה. בדיוק ביום שישי התקשרה אליי בוגרת. זה קורה לי כל כמה זמן. אז היא כבר סטודנטית והיא גרה בירושלים באיזושהי שכונה. אז זה התחיל בזה שכשהיא הגיעה לשכונה אז... יש שם הרבה בנות צעירות, וזה אז מישהי אמרה לה, את עדיין שומרת אל שרבולים מאחורי המרפק ועל חצאית שמכסה את הברך, בסדר, זה יעבור לך, זה בסדר, זה יעבור לך. ככה זה התחיל, ואחרי זה היא אמרה לה, לא יודעת אם היא או אחרת, היא פשוט התקשרה אליי בוכה, כי זה כל כך כאב לה, וזה כל כך מחליש, בנות שהיו קצת יותר מבוגרות ממנה, כן? שהיו פעם בלמדו באיזה מדרשה או משהו כזה. ואחר כך דיון אחר היה על מה את באמת חושבת שצריך לשמור נגיעה? אי אפשר ככה קצת להכיר, לראות, לחוות איך זה. וזה שאלות שמתיחים, זה לא שאלות ששואלים ב... את תגידי דעתך ואני אגיד את דעתי. כאילו אנחנו כבר עברנו את זה, אנחנו כבר היינו בקטע הזה. וזה עובר, זה פשוט עובר, זה לא משהו שאני... בסדר, סבבה, נחמד. אבל בסוף את מבינה שאתי כמו כולם. זה נורא נורא נורא, זה נורא נורא כאב לה. וכמובן שמיד היא התקשרה ודיברנו, ונזכרתי שאחד הבחורים, אני אפילו לא יודעת מי, כי חנני סיפר לי את זה, שהוא בשיעור ד' בישיבה, אין לי מושג מי הוא, והוא הגיע לבית כנסת של ההורים שלו לאיזה שבת, אז אנשים אומרים לו, מה עוד יש לך לעשות שם בשיעור ד'? לא, ככה, אתה מגיע לתפילה, אתה מגיע לבית של ההורים שלך פעם ב-3 שבועות, 4 שבועות, לא יודעת פעם בכמה זמן, וכאילו כל אחד יכול להגיד לך מה הוא חושב עליך, כאילו אם זה היה מישהו שלומד שנה ג' ברפואה, מישהו היה אומר לו, מה אתה עוד תקוע בשנה ג' ברפואה הזאת? כאילו נמאס, אין דברים כאלה, כאילו רק לאנשים שרוצים להתחבר לאמת, כל אחד מרגיש שהוא יכול להגיד להם, כאילו דרך אגב הם מאוד פלורליסטים האנשים האלה, הם פלורליסטים להכל, חוץ מלמה? חוץ מלזה שאתה רוצה להיות ירא שמיים, ירא שמיים? בוא נעזור, כאילו זה יעבור, רק שתדע שזה יעבור, רק שתדע שזה לא, זה לא באמת, זה נחמד, זה תקופתי כזה, זה עובר. למה אני מביאה את הדוגמאות הכואבות האלה, הבאמת קשות האלה? כי העולם מפחד מהאמת, העולם מפחד להיפגש עם האמת. להיפגש עם האמת הרבה פעמים זה כואב, להיפגש עם האמת הרבה פעמים זה דורש. להיפגש עם האמת זה אומר להוריד את המסכות והתחפושות והקליפות ולהחליט להיות מישהו אחר. וזה לא קל להחליט להיות מישהי אחרת, זה לא קל. זה בכלל לא קל לבוא לשנת מדרשה. לבוא לשנת מדרשה, את אומרת לעצמך, אני רוצה להקשיב לאלוקים. להקשיב לאלוקים זה מאוד קשה. בטח שזה גם כיף ובטח שזה גם מתוק. אבל אם אני אמיתית, ואני עומדת מול עצמי, אז אני מבינה שאני אמצא בעצמי פגמים שיחאיבו לי מאוד. שאני אפגש עם עמל, עם עבודה, שהיא לא תהיה לי פשוטה. שאני אצטרך לעמוד מול האמת ואולי לבחור לעשות דברים שעד היום לא העזתי לבחור לעשות. זה לא קל. זה מאוד קשה. זה דורש עבודה מאוד מאוד מאומצת. ואומר המהר"ל, וכשאת כבר חולמת ורוצה ומתגעגעת ומשתוקקת, אז מה קורה? מגיע הנחש. הוא מגיע בהרמוניות, הרמוניות, הרמוניות. הוא מפיל. ועוד פעם הוא מפיל, ועוד פעם הוא מפיל, ואז מגיע החיסרון שנמשך מהחיסרון. ואז אני כבר לא מאמינה. אז אני חוזרת הביתה, ואיזו חברה אומרת לי, סבבה, את השנה במדרשה? יופי, נדבר בשנה הבאה. כן, הייתה לי איזה בוגרת, אולי כבר ספרתי לכם. גם כן, למדה במקום חילוני, ובחנוכה היא לא יכלה לחזור הביתה, כי היה לימודים במקום הזה, והיא הדליקה נרות בחדר, והיא ישבה ולמדה איזה חוברת על חנוכה. ואז נכנסו כמה בנות ואמרות אחת לשנייה כזה, חמוד, איזה חמודה, היא עדיין לומדת, היא עדיין מדליקה נרות חנוכה, עדיין, בסדר, זה יעבור לה, זה לא עבר לה, זה בסדר, כבר מזמן נשואה עם ילד או ילדה, אבל זה כל כך דוקר. זה כל כך כואב, זה כל כך מסובך, וזה קשה לעמוד מול הכאב הזה, מול הבוז הזה ומול הלאג הזה. וכל העולם מסתכל ואומר, חבורה של ילדות תמימות, חושבות שהן הצליחו להתקרב לאלוקים, בכלל לא מבינות מה זה. זאת האמת, זאת האמת, וריבונו של עולם מבקש את האני הפנימי, העצמי. זה מה שריבונו של עולם מבקש. ומי שאומרת לעצמה, אני לוקחת שנה מהחיים שלי. ובשנה הזאת אני מקשיבה לריבונו של עולם. יהיה קשה, יהיה כואב, יהיה מסובך ויהיה מורכב. למה? אם אתה לא עומד מול האמת, אם אתה עסוק רק אמרנו, בטוב החיצוני שלך, הכל סבבה. אתה יכול להיות חתול, אתה יכול להיות חיטה, אתה יכול להיות בן אדם, זה לא משנה. אתה גם לא תיפגש עם החסרונות, כי אתה לא מעניין אותך החסרונות. זה לא מעסיק אותך, זה לא מטריד, זה לא חלק מהחיים שלך. הכל סבבה, הכל טוב. אבל זה קטן, זה מה שאמר לו מר. יש כאלה שהם שלמים, אבל מה זה השלמות הזאת? זה לא שלמות בכלל. זה מה שאתה מכניס לעצמך לאיזה קובייה קטנה, ואתה לא, 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 לא פורץ משם, ולא גדל, ולא מתעצם, ולא משתדל, ולא כלום. אבל מי שמתאמץ, ומי שמשתדל, ומי שעובד קשה, ומי שעמל, ומי שמוכן לעמוד מול האמת, אז לא יהיה לו קל ופשוט. ויכול להיות שיום אחד תחזרי לשבת, ויהיו כמה חברות חמודות שיגידו לך, סבבה, נדבר עוד כמה זמן. ועוד כל מיני אמירות חמודות, כי אמרתי לכם שמישהו יראה שמה אם מותר להגיד לו אקול. לאחרים אסור, אבל לזה מותר. והעולם בכלל, העולם בכלל לא מבין, לא מבין מה את רוצה ומה את מבקשת, ומה זה המילים האלה שמתחילות להיות השפה שלך. הנה, תסתובבי אחרי כמה חודשים ותגידי, וואלה, נהייתה לי שפה אחרת, זאת שפה שמתגעגעת אל הקודש, שפה שמתגעגעת לריבונו של עולם, לא שפה שאת אמצאת, את לא תמציא שום דבר, את פשוט מתחברת לשורשים. אז להיכנס אל תוך הסתיו, אתם יודעות שסתיו זה, יש שירים עצובים על הסתיו, נכון? לא כך זוכרת עכשיו. אבל זה ימים אפורים כאלה, וכל העלים הירוקים הופכים ליבשים, והם נושרים, והרוח מתחילה לשרוק, והחשיכה יורדת בשעה הרבה 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 יותר מוקדמת, ואנשים הולכים ומתכנסים לתוך ביתם, ואת צריכה לצאת מתחת לשמיכת הפוך החמימה, הבאתם פוך? תביאו. מתוך שמיכת הפוך החמימה, ולהגיד לעצמך, אני אצא לכפורה, לא כפור, אבל קור, לקור הקריית ארבע היא כי חשוב לי, כי החלטתי שבשנה הזאת אני הולכת על האמת. וזה לא פשוט, וזה לא קל. ואפילו הקור הזה יגיד לך, חזבי, כנסי עוד יותר עמוק מתחת לפוך, חזבי, לא נורא, אז לא תגיע היום לשיעור, מה קרה? שתי עוד קוסטי, תלבשי נעלי בית, מה? תתחיל לעבור את הכביש, הגזמה. נדעות שפעם בית מדרש היה שם, וכשקיבלנו את המבנה פה, אז הבנות אמרו, אנחנו לא מאמינות שצריך ללכת משם עד לפה. הם היו מזועזעות. זה היה מחזור י' ד' ובתשעת הימים, אנחנו תמיד בתשעת הימים עושים שבוע של לימודים כרגיל, אז בתשעת הימים כבר היה פה, עוד לא היו חלונות ולא שום דבר, הבאנו מלא מעברירים, והכל היה סגור, אבל למדנו פה, והם למדו שאפשר לחצות, כאילו אפשר לחצות את הכביש ולהגיע לפה ולשבת ללמוד פה והכל בסדר. אבל זה לא, זה באמת לא קל, זה באמת דורש. ועוד פעם להקשיב, ועוד פעם לשמוע, ועוד פעם להשתדל לעבוד על משהו, ועוד פעם לברר דברים, ועוד פעם לחזור הביתה ויעקצו אותי וילעגו לי ויגידו לי כל מיני דברים וישאלו אותי כל מיני שאלות שלפעמים אני אדע לענות ולפעמים לא. ואומר המהר"ל, זה המלחמה שלנו. זה המלחמה שלנו, ורק ככה נחזור לגן עדן. אם אנחנו נבין שאנחנו חייבות להילחם על הטוב, להילחם על האור, להילחם על המתיקות שבעולם. ואם אנחנו לא נילחם, אם אנחנו לא נגיד, אנחנו בסיירת, זה יהיה קשה, זה יהיה כואב, זה יהיה לא פשוט, אבל אנחנו בסיירת ולא נוותר על הסיירת הזאת. וכל פעם כשבוא החיסרון הזה שהוא ההמשך של החיסרון, החיסרונות הרגילים יבואו תמיד, בסדר? שיבוא החיסרון שינסה להפיל אותי ולהגיד עזבי, אין תקווה, זהו, זה גמור. אז לא לתת לזה לנצח, שוב לצאת לקרב ולהילחם ולהגיד, אני לא אוותר, אני לא אוותר והאמת שלי תנצח. אז איך האמת תנצח? יש פה עוד כמה פסקאות שצריך לראות ונראה את זה כבר בעזרת השם בפעם הבאה. אבל זה הקדמה לימים האלה. ימים ששוב, שלאט לאט יהיה יותר ויותר אפרורי, יותר ויותר קר, וידרוש יותר מאמץ, ואין את האורות של ראש השנה ויום כיפור וסוכות ושנה רבה ושמחת תורה, צריך לחכות עד האורות של חנוכה. וזה העבודה האמיתית, זה העבודה האמיתית, וזה מה שהעולם מבקש, שישבו חבורה של בנות בחברון עיר האבות ויעסקו בתורה בלי שהן מקבלות על זה שום דבר, לא ציון ולא מדליה ולא מדים ולא תעודה ולא כלום, כלום, כלום. שכחתי להגיד, מה יצא לך מזה? תראות את השאלה הזאת על שנת מדרשה? אבל מה יוצא לך מזה? אבל מה? מה? תראי לי, מה? אז זה גם שאלת השאלות, וזה גם חלק מהמלחמה, ולריבונו של עולם זה שיושבות בנות ולומדות תורה לשם שמיים, לריבונו של עולם יוצא המון 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 מזה. ולקריית ארבע חברון יוצא המון מזה, ולעם ישראל כולו, ולא תאמינו, אפילו לכל הגלקסיות יוצא משהו מזה. אני לא יודעת להגיד לכם מה, אבל משהו יוצא. וכל פעם כשקשה וחשוך, אז תזכרו בזה, שאתם עושות משהו גדול, שאתם עושות משהו אמיתי, ושאין הרבה בנות בעולם שזוכות לעשות את מה שאתם עושות. אז אשריכם, אשריכם וטוב לכם.